Şevrahama. Şiur Mosey Şebetkodeş Poroşat Ahremetuk Poroşiyot Ahremetuk Zeşim Teşfa Başlap Şiur Mokdaş Refuat ve Atlahat Yoledet Marat Tamar Leal Bat Yoram Arel Şim Şmerev ve Hayehu Eşet İzledenu Arab Noam Kohen Şmerev Sura ve Yosara Ve Atlahat Arachan Nimol נדב בן נועם שיהיה, ועברו שהתנדבו למוסדות יד מעריץ, מוגם ברוכו יצא נבודם, יברך מעשי יד העם, ונכון ברוב הנזק אסילם, יזכה הרחם נמול, ונכנס לפריטו של אברהם, אבינו ביתו, ובזמנו שימלא השם ברוכו כל מי שאלה לבו, ולבחם ולטובו, אמן, כן יהי רופא.
אמן.
גמרא במגילה דף כ"א עמוד ב' וכ"ב עמוד א' דנה בסדר הקריאה של ראש חודש. הרי עולים בראש חודש לספר תורה של ארבעה אנשים, קוראים בספר תורה סבת בני ישראל, גור בוני לחמי, וביום השבוע בראשי חופשיכם. יש רווח פרשיות ביניהם, אבל בפרשה הראשונה יש רק שמונה פסוקים. צריכים לחלק אותה לשלושה אנשים, כהן לוי בישראל, חוץ מהרביעי שיקרא בהמשך. והרי אין אפשרות ששלושה אנשים יקראו פרשה של שמונה פסוקים, כי אז יישארו בפרשה שני פסוקים, שלוש ועוד שלוש, נשאר שתיים, והרי יש גזרה משום הנכנסים, משום היוצאים. זה הנידון בגמרא. בעומר מעולו ברוב מרבה, פה ראשון ראש חודש כסף גרים אותה, ובאת המוני אופו סוגי יחן הבית. אמר לו רבה, זה לא שומעתי, כיוסף לא שומעתי. ביום הראשון בראשית בירוגיע, ותני עלה בראשית בשניים ירוגיע באחות, הוא אינן בה. למה היא רוגעה באחד ולא פסוקי הווה? אלא בראשית בשניים, חמישה פסוקי הווה. רבא אומר לו, לא ידוע לי, לא שמעתי איך לחלק פה, אבל יש דבר דומה שמצאנו לגבי אנשי מעמד, שקוראים בכל יום בספר תורה את הפרשיות של בריאת העולם. כל יום קוראים שני ימים, יום הראשון קוראים בראשית יהי רוגיע, יום השני קוראים יום שני יגוע מים, שלישי ורביעי וכולי במשך השבוע. שם גם יש אותה שאלה, איך יחלקו את פרשת בראשית לשני אנשים, יש שם רק חמישה פסוקים. אז יש מחלוקת שם בין רוב ושמואל. רוב אמר דולה ושמואל אמר פוסק. אני אומר את זה בקשר למה שאנחנו מדברים בשבועות האחרונים על הנושא של קריאת התורה שפחות משלושה פסוקים. אני רוצה להסביר את הנושא פה, זה נושא ארוך ורחב, מה שנוגע להלכה למעשה אני לא חושב שאני אספיק היום, אז אולי בנין את זה בשיעור הבא, אז נראה את המסקנה על ההלכה, אבל את היסודות צריכים לבאר, את השורשים בגמרא. למרות שגם כן לא קשה, אפשר להספיק הכל, אבל אם אני רק אומר, אם יש דברים חדשים. איזה אמר עלה, רוב אמר דולר, ושמואל אמר פוסק. ושם כתוב, שרב אומר דולק. מה זה דולק? אומר רש"י, השני חוזר בגמרא ומתחיל פסוק שאומר בו של לבונו. שמואל אמר פוסק, הראשון גמרא חסי הפסוק השלישי ופסק. פסוק הראשון בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ. הארץ ואת התוהו ובוהו וחשך בין אדם ורוח עליהם מרחבה בין המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז רב אמר, תחזור פסוק. ما ما ري إما إما تت إما ش إما ش لمية حين ويوم الأميار وي تفسوك يا حرخين ويقرأ لهم الأريام ما إشعاد فسوك منهن يعني إشعارو شنو فسوك أز بشرك شنو فسوك هذول حضرة تفسوك ويوم الأميار وياه ما شكرار جوان وحضر ومشي عاد ومشي عاد شنو فسوك يا حرخين شمويل أمر بوزك مبان شتفسوك ويمر الهيم يار وهيار تحر كراته الاحتياطة الاشتاين ايه حسيمته الاشتاين من استعم ما بينهم حديك رابو يمر الهيم يار ذو حركة يعطف سوك وعيه يار كخا مبينين بذر خلال بميلة لهم النزيرا وعشو تدبار لفرشات الحضش اريه افسوك השלישי זה, ואמרתו להם, זה האישה אשר תקריבו להם. כמו זה מנה שנתן מי משנה, אם לא יאמר לו תמיד. אז לפי רב חוזרים על הפסוק הזה, ככה זה מה שאנחנו עושים. ולפי שמואל צריכים לקרוא חצי פסוק. הראשון, הכהן נקרא. ואמרתו להם, זה האישה אשר תקריבו להם. זהו, סוף פסוק לזה. והשלישי יתחיל, כמו זה מנה שנתן מי משנה, אם לא יאמר לו תמיד. חצי פסוק, הראשון קורא שני פסוקים וחצי, והלוי קורא חצי פסוק ועוד שני פסוקים ככה, ואחר כך לשלישי נשאר שלושה פסוקים מלאים. שואלת הגמרא, רוב אמר דולי, מה יתעמוד לו אמר פסיק? למה הוא לא מקבל את הדעה של שמואל של לחתוך את הפסוק? לא, כסבר, כל פסוק עוד לא פסגן משען, אין לו פסגן עלה. אי אפשר, אסור לעשות את זה. קיבלנו את התורה ממשה רבנו, את הקריאת התורה, במסורת מדור לדור, ואין, סוף פסוק, אי אפשר לעשות, לפסוק את הפסוק באמצע. שמואל אמר פסוק, נלא, ואמר רבי חנינא גרו, שער ג'ודו לא יולי יסר רבי חנינא ג'ודו, ולא היתרי לפסוק גרו, לפי נגע של לבית ריבון, והוא לתלמר עשויים. משמע שהדין הזה הוא מוסכם ולא מסתבר ששמואל יחלוק על זה, לא מצאנו דעה אחרת. אז אפילו תינוקו של לבית ריבון בקושי הוא התיר והואילו ללמד עזויים, הם לא קוראים בספר תורה, אז שם מותר שיקראו חצי פסוק. לשמע, זה איך שמואל אומר פה בספר תורה לקרוא חצי פסוק? אז הוא אומר, לא, הוא עונה, אתה מטעמו משהו, זה לא אפשר, איך אני אומר, לא אפשר. אומר שמואל, הרי טוב, זה נכון שזה אסור, אבל כשאין ברירה מותר, אז כמו ששמה אין ברירה מותר, אז גם פה אין ברירה. שמואל אמר פוסק, אם יתעמו לו אמר דולב, שזה לא משום הנכנסים ומשום היוסי. שמואל, שאומר שלפסוק את הפסוק לשתיים, למה הוא לכאורה, מה שרב אומר, תחזור פסוק, וכי, מה לא טוב בזה, אם חזרים פסוק, הרי זה נחשב מקרא לעולם, אם בפרט כשהקורא מוסיף על פסוקים אחרים, יש מחלוקת בראשונים, האם נחשב עלייה בספר התורה, מי שחוזר על אותה קריאה. יש ראשונים שאומרים, אפילו שחזרו על אותם פסוקים, זה נחשב, זה גם נחשב עולה, הוא מקרא לשבעה ג'וברי, או ביום טוב מקרא חמישה. אבל לפי הלכה בשולחן ערוך, לא, זה יחשב רק אם השני יוסיף פסוק אחד לפחות מה שהראשון לא קרא אותו. ופה ודאי שזה טוב, אמרתי, אני חוזר ואומר, טוב, עוד קורא שני פסוקים חדשים. אז אומר שמואל, לא, זה לא טוב, שזה רע משם נכנסים ומשם יוסיים. דהיינו, אם אני אחזור ואומרת, הלוי יתחיל לקרוא מהפסוק השלישי, כמו שאנחנו עושים, אז הרי מי שיכנס לבית הכנסת יגיד, הוא תחיל ואומרתו על לוי, אז מה שמע? הוא לא יודע מה הכהן קרה, הוא לא יודע שגם הכהן קרה את זה, הוא קרא רק שני פסוקים. אז הוא הגיע למסקנה שאפשר שיהיה קריאה בתורה פחות משל שני פסוקים, גם כן, זה גם נחשב קריאה. אז הוא יגבול לידי טעות, שזה לא משום הנכנסים ומשום היוסף. זה המחלוקת ברב ושמואל, אז לשניהם זה מצב של בדיעבד, הרי בדורות הראשונים, לא היו חוששים לזה. הרי בדורות הראשונים רק העולה לתורה הראשון ברך הברכה לפניה, ואחרון ברך ברכה לאחרה, לא חששו לנכנסים ולא יוצאים. או שלא היו נכנסים ויוצאים, או שהיה מי שנכנס היה כאילו מן הסתם הוא ישאל מה עשו, ומי שיצא גם כן או שלצאת זה לא שכיח, לא חשש כל כך לא יוצאים. הגמרא דנה בסברות האלה, אבל בסופו של דבר כשגזרו את הגזרה אז לא ידעו מה לעשות, איך לעשות לסדר את קריאת התורה בראש חודש. לכן רבא אולה שואל את רבא איך נפתור את הבעיה. הדורות הראשונים לא היו חוששים, היו משאירים שני פסוקים, יכולים לקרוא בתחילת פרשה שני פסוקים מסוף פרשה ואחד מהתחלת פרשה, לא חששו להם נכנסים אלה יוצאים, העיקר שתקנת הדרה שלא יהיה קריאה פחות משלוש פסוקים. אבל אחרי שחששו, אחרי שגזרו את הגזרה נכנסים אלה יוצאים, היה צריך לסדר גם את העניין הזה. אז רבו שמואל נחלקים פה, בסופו המסקנה של הסוגיה הזה, ההלכה דולג באמצעי דולגן, אז ההלכה היא כמו שאנחנו עושים, חוזרים ואומר תולוה. אבל יש בעיה של הנכנסים היוצאים, אין ברירה. פה נכון שיש חשש כזה, אבל עדיף לחשוש לא לפסוק את הפסוק. ושמואל חושש, ושמואל סובר הפוך. עדיף לפסוק, עדיף להחזיק את הפסוק, וכן לחשוש לנכנסים היוצאים. מי שיראה את חידושי הרשב"א במקום, הוא אומר לא שרב לא חושש לנכנסים ויוצאים, ורב ודאי שרב חושש להם, אבל רב גוף החייש כדם ראה לכמל, למה אי אפשר להגיד שהוא לא חושש, הוא כאן חושש, אבל שאני אחוזה לא אפשר. רב ושמואל באפליגה, שמואל סבר מוטב שנחשוש לנכנסים ויוצאים, מה שנחשוש להפסק פסוק, כי לא פסקה משה, הרי פסקינה לתינוקות. רב סבר מוטב שנחוש ולא נפסיק, כמה זה לא פסקה משה, מה שנחשוש, השאלה מה עדיף? שפה יש שיקול דעת. רב סובר עדיף לא להפסיק פסוק מאשר לחשוש לנכנסים ויוצאים, ושמואל אומר הפוך. ככה רשב"א, ריטב"א, ר"ן, כן, מסווה, כן, כן. המאירי יותר מרחיב בזה, יותר כן, נחלקו בה רב, יותר מסביר יותר את העומק של המחלוקת. נחלקו בה רב ושמואל, לפי דעת רב דולג, קורא ראשון של אישו שני חוזר, וזה נקרא דולג. זה דרך אגב שאלה, למה קוראים לזה דולג? למה, הרי אני, לכאורה לא דילגתי פה כלום. הרי אני, הגענו לפסוק השלישי, ואז אתה אומר לי, אני חוזר פסוק, למה זה נכון לך לא דולג? זה שאלה, ולנדר בהמשך יהיה מטורס. שארביעי בשלוש חודש וכו'. אז הוא אומר ככה, אמרו על זה בגמרא, שמואל מת עמלו אמר דולג, גזירה משום מנכנסים, שעד הדחק שענה. מכל מקום, במקום הרווח, אין מתחילים ולא משלים בכל מישהו. זאת אומרת, מתי שיש אפשרות, מתי שמרובה, אין קושי, יש מספיק פסוקים, מתי שלא נעשה את זה. שעד הדור חגנו וחלונו להוגל בגזירת הנכנסים והיוצאים. למה? למה רב לא חושש פה נכנסים ולא יוצאים? אם ביוצאים, שם יוצאים לא שכיחה. הרי בדרך כלל מי שנכנס לבית הכנסת לקרוא את התורה, הוא לא יצא. לא, אפילו שבין ג'וברו לחוברו יש מותר לצאת בקום הצורך, אבל זה לא מצוי. אם נכנסים, שם זה שיעולה משה אלה. מי שנכנס, הוא לא יחליט לבד החלטות מה עשו קודם. הוא יגיד, מה, זה נשאר שם פסוקים, אז נשאל, מי שאל את זה, מה קרה? אז יגידו לו, כן, הוא קרה, רק זה חזר. לא נוגל בפיסוג המגרות. לשמואל, נוח לנו להוגל בפיסוג המגרות, הואיל והוא תור מקצורו לתינוקו של לבית ריבה. לתינוקו של לבית ריבה ניתרנו, יש כבר, זה לא איסור בכל העניינים. הרי יש, מצאנו היתר לתינוקו של לבית ריבון. אז כמה שהותר מקצתו, אז אפשר להמשיך את היתר גם לנושא שלנו. ולא לו גל בגזרת נכנסים. שמואל לא נראה לו, הוא חושש יותר. רב בועלים הם נשענים על בינתם, הם לא שואלים שאלות. הם מחליטים לבד, בלי לשאול אף אחד. ואין שואלים. ובגזרת יוסף זה מצוי, לכמה סיבות. יש איזה הכרחים שאנשים צריכים לצאת מבית הכנסת, אז הוא כן חושש את זה. העניין של התינוקות של לבית ריבון, צריכים לדעת, שבזמן חז"ל זה כמו מנהג שלנו, היה שהתינוקו שלהם ולרבו, אנחנו לומדים את הפסוקים בטעמי המקרא. היום, עדות אחרות, הם מלמדים את תינוקו שלהם ולרבו, לא לפי בדרך כלל. רגילים, חוץ מאולי מכאלה שהחזירו עזרה ליפנה, ללמד את הפסוק לפי הטעמים. אבותינו, גם עד היום, המורה שמלמד ילדים, מלמד עם הטעמים. בשולחן ערוך הגר"ז, הוא מביא הוכחות לזה, שככה זה היה בזמן חז"ל. מה נפקא מינה? הרבה מפרשים, ראשונים ואחרונים דנו, הרי הכלל הזה, כל פסוקו זה לא פסגי מושן, אין לו פסגי נלא, רואים בהרבה דברים שקוראים חצאי פסוקים. ואחת השאלות הידועות, בקידוש, שחרית, על כן ברך אדוני אדם השבוע וקדשהו. אבל זה חצי פסוק. לא אומרים את התחלת הפסוק, אז איך אומרים את זה? וכהנה וכהנה, שאלות בהגדה של פסח, יש מביאים חצאי פסוקים, ומדרשי חז"ל, מביאים חצאי פסוקים בכל מקום, או בברכת הלבנה, תיפול עליהם ממועדו ובעד, לא גומרים את הפסוק. אבל יש הרבה הרבה מהלכים ואיך ליישב את הדברים האלה, אבל התירוץ הכי טוב, הכי פשוט, שחז"ל לא התכוונו על כשאומרים דבר בדרך של אמירה, או בדרך, לא רק בדרך, יש כאלה אומרים חילוק אם זה דרך תפילה או דרך חינה, לאו דווקא. גם כשאתה רוצה להגיד את הפסוק, אבל אתה לא אומר אותו בטעם שלו, אתה יכול להגיד, אתה מותר להגיד אותו. רק אם אתה אומר אותו עם הניגון, עם הטעמים, פה, עכשיו אתה קורא פסוק, שזה דין קריאה. אז זה אסור לפסק, אחרת מה שמשה רבנו פסק. אם אתה תפסיק באמצע הפסוק, זה כמו שאתה תעשה זרגו איפה שאין זרגו. כן, בכוונה. אם זה בטעות, בטעות. אתה קורא ואתה משנה את הטעמים, אתה כביכול זה מזלזל במסורת, מה שנמסר למשה רבנו. אז לכן, אז אי אפשר לשנות את זה. זה התשובה הכי טובה לדבר הזה. וזה, מי אמר את העניין הזה? אמר רבי חנניה גרע. סער ג'ובר, הוא יתיר לך את זה. התינוקו שלו לומדים לפי הטעמים, כיוון שהרב לא יכול, לפעמים יש פסוק גדול. הוא לא יכול, הוא לא מספיק להגיד, ללמוד את כל הפסוק, הוא לא יכול לזה. אז הוא אומר, זה חצי פסוק. אחר כך, הוא המשיך את החלק השני. אז הוא עצר פה. לא יכולים התינוקות קטנים לקלוט את הכל. וזה מותר. זה רבי חננו גרע. מה זה גרע? רש"י מפרש במסכת תענית. הרי הסוגיה הזאת, חלק גדול ממנה נמצא גם במסכת תענית, דווקא זה אין עמוד ב'. שם רש"י אומר, מה זה רבי חנניה, רבי חנינה? היה בעל מקרא, הוא יודע את שרסו ובוגי בטעמים. זאת אומרת, הוא היה בעל מקרא, הוא אדם שעסק הרבה בתנ"ך. איך כמו שיש בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, בעלי גבלה. יש אדם, הוא היה מומחה במקרא, הוא עוסק בזה הרבה. כן? אז הוא בוגי בטעמים, הכוונה בטעמים, בטעמי המקרא. זאת אומרת, זרגף, אשתה, זוגף, כל הדברים האלה, הוא היה תנאה, הוא היה בקי בזה. לפעמים, יש כאלה, לפעמים רואים שמפרשים שהוא היה חזן בספר תורה. גרע, הוא היה מוציא חזן בקריאת התורה, או שהוא מלמד תינוקות. זה שלושה פירושים שהם לא חוקים בעצם החזן השני, בדרך כלל זה אותו אדם, זה אותו מקצוע. מי שמלמד תינוקות יכול להיות גם חזן, יכול להיות גם זה כמה אופנים, כמה עניינים שהוא יכול לפעול בכישרון שלו בדבר הזה. מה שאני מדגיש את זה, לא מובן, חס ושלום, גרוע במובן של גרועים, הקראים. שהם כמו שמאמינים רק בתורה שבכתב. לא, זה לא קשור אחד לשני. בזמן חז"ל היו קוראים גרועים, זה לא היה כינוי של אנשים שפרשו לדרך מינות, אלא אפילו כתוב את זה בפסיק הזה, הרבי לוי בר סיסא, שם כתוב בסוף פרק כ"ה, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גרועים טובים, דרשנים טובים. כן, הוא היה חכם גדול, היה דרשן מצוין. זה היה כאילו גם בקי במקרא, כגון לוי בר סיסא, או סיסאי, מחברו. ורואים גם אפילו חכמים, הרי בזמן חז"ל לא היה מושג גם קראים. המושג היו נקראים הצדוקים בזמן חז"ל. הקראים התחיל בזמן הגאונים. המושג בקראים התחיל בזמנם היה עונון. شهود اكل وشنيات كتب على ابن عزاء امر عنان اخلا شموك عنان بالضبط كذا هو تحيل ذا أبل لما عسه التدوكيم يتحيلوك بشير أنهن رؤية بمسائل أكثر بزمان التنائم إيش تدوكيم إيش كرائم ذا بعثة موتوشيتا بحطو يوزر إيش بدليم أبل بيسود شلهم شهم مؤمنين على كل فنم كفاحوت رك بتورا بتورا شي بكتاب אז הם יקראו סדוקים, ענן התחיל את הקראות מכל מיני שיקולים אישיים, כי הוא רצה שימנו אותו הראש גולה, ולא מינו אותו, אולי הבוקר כאלה שם הם מינו את האחיו, הקטן יותר, ואז הוא פרש והקים בכל עצמו כביכול קבוצה כזה עצמה. אז יש כאלה אומרים שהשרידים של הסדוקים התחברו עם הגלויים. ויש כאלה, אבל רבנו בהיר במסכת אבות, על שם, במדינה הזאת של אנדרונס ישראל, שם במשנה ג' רבנו בהיר אומר, הם בעצמם שינו את השם שלהם, שהם קראו לעצמם הגבראים. כאילו, מובן, שהם מאמינים רק במקרא, הם לא רצו להיקרא עוד סדוקים וביתוסים, לא, מה כן? אז הם שינו את השם שלהם, אבל הם, לפי דבריו של רבנו בהיר, זה לא משמעותי. ראיתי בספר של פרדס הלשון, הוא כותב, אנחנו אומרים גרעים, הוא אומר, לא, הגוף בגומס, גורעים. זה, פעם זה בעל מקרא, רבי חנינא גרוע, מביא מפסחים, גרעים מוסיפים. הוא אומר, בעצם גרוע זה על משקל ג'נוב, סבול. הוא מבין את הדקדוק של המילה, שזה כמו שאנחנו אומרים. הפה בפתח, והעין הפועל דגושה בגומס, אבל הרש לא מוכשרת לגבל דורש, אז עשו את פה הפועל בגומץ, תשלום הדורש. הגומץ שלו תשלום הדורש לא משתנה בנטייתו, כמו חורוש. חורוש, חורוש וחושב. זה חרוש, חורוש. ארבעה חורושים, מביא פסוקים. טוב, למעשה, כן, זה נכון שהרש בדרך כלל לא מקבל דורש, אבל לפעמים כן, חרושין ולא דור. בכל אופן, במסורת שלנו, בצורה של בעל פה, אנחנו קוראים את המילים כמו שהם ביסוד שלהם, לא חוששים לכל הקשיים שיש באותיות הרש או האותיות הגרוניות, אפילו מדגישים אותם. מחר. הרי, כן, אפילו האותיות, אפילו את העין אנחנו מדגישים לפעמים, במסכת תענית, מעור. כן, כמובן, לפי המשקל של המילה, באופן היסודי, או לקרוא אותה בשמנה. אז לנו, אנחנו בצחות הלשון שלנו, לא, אין לנו קושי לבטא את זה, להדגיש את זה, לאותיות האלה או לקרוא אותם בשבנה. ובכל אופן ככה המילה יותר מובנת. בירושלמי, במסכת כתובות, הלכה א', רבי חנינא, או חנינא, היו גורא בתורה ותקנתה. אז הוא אומר לו, הוא שאל איזה שאלה, אז מה הוא אומר לו? פגרי גרויה. אתה עסק בקריאת התורה, אל תשאל שאלות בהלכה, אתה לא, זה לא המקצוע שלך, אתה תשאל עם שאלות הפסוקים, ככה זה מה שמתאים לך. יש סיפור מעניין, ידוע במקצת, על רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים, קדוש. היה בזמנו גרועים, בספר שערי ירושלים הוא בא, היה בזמנו גרועים. פעם אחת אני קורא מתוך הספר סגולת משה, דף 45. פעם אחת גבר לחץ הממשלה, שמו עליהם מס כבד מנסו, על הקהילה היהודית בירושלים, ציווה אור החיים להתאסף בסתר בבית תפילת הגרועים, לחשוב עצה ולא ישמע הדבר. חיפשו איפה להתאסף בסתר, בסוד, אמרו, שם זה באיזה מרתף, באיזה מקום שלא יתגלה האספה לשלטונות. עד היום היא תחת הגרגוע. ברדת הקדוש אור החיים על גרם המערות התעלף פתאום, ורגם נכשלו. והתמהו האנשים, מה קרה? פתאום זה, יש פה רוח רעה שישפוכנו בהדביקתו. שמעתם? מה קרה? יש פה כנראה איזה משהו, יש פה משהו מסתתר מתא במדרגות. ומבוקש את דבר רואים מוזה, חפרו מתעל גרם המעלות, תמנו את ספרי הרמב״ם, לדרוך עליהם. הקראים שונאים מאוד הרמב״ם. הרמב״ם נלחם נגדם, במצרים עשה תקנות נגדם. היו במצרים, הרי היו הרבה קראים. הרמב״ם, כדי לעקור, ראה, כשהרמב״ם בא למצרים, ראה הרבה דברים שהקראים האלה, הם היה להם גם כנראה גם מעמד, ואז השפיעו על הרבה, על הציבור הקשר, על הציבור משקעי הרבוניים. אלה גרועים מאמין רק במקרה, רבוניים. אז היה טעויות לאנשים בהלכה ובמעשה, והרמב״ם ביער את כל הדברים האלה. בזמנו של רבנו אברהם, הבן שלו, חזרו הרבה מכאלה גרועים, חזרו בתשובה. כן. אבל בכל אופן יש להם שנאה גדולה לרמב״ם, כדי לבזות אותו, שמו את הספרים שלו מתחת המדרגות, כדי לדרוך עליהם כל פעם שהם עוברים, רחמנא ליצלן. טוב. אז האורח חיים ישלמו כרגע את המס, כלל אותם שלא יהיה להם 10 באחד התפילה. כך נתקיים. לא יהיה להם עניין. כשנולד אחד, אם נולד תינוק, או בא מישהו אחד לעיר, מת אחד מהם, הזקנים, המבוגרים, אף פעם אין להם עניין. ומזה 30 שנה באו לשערי ירושלים משפחות קראים מבדין אדם, עוד לפני שהגיעו לירושלים, פרצה בהם את שפו, ולא, אוקיי. אין להם עניין. אתמול משמיים יוצא זה שהקדיש את השיעור ידידנו הרב נועם כהן, סיפר לי לפני כמה חודשים, אמר לי, שמע, דבר חידוש, הייתי בבית הכנסת הזה האור החיים לפני 200 שנה. אמרתי, מעניין לראות מה קורה איתם היום. מה מתברר? עד היום אין להם עניין. פלא עצום. עד היום. אמרתי לו, אני בכיף לך, תכתוב לי את הסיפור. אני אמרתי לו שיכתוב, תראה שמו, הוא כתב לי. הוא גר היום בחריש. הוא אומר ככה, הוא אומר שני סיפורים. אני בהתחלה שמעתי סיפור, בצעירותו, מהרב נחומברג, הוא רב בישיבת שדה חמד, ידיו רב לו בכל. ואחר כך עדות שלי בעצמי, הוא ירד לבית הכנסת הזאת, הוא שאל את האחראי, מי שאחראי שם על בית הכנסת, מסיח לפתאומו, מתקיימים פה מניינים יום יום? אמרו לו, יש פה 7-8 אנשים בשבת, אנחנו רוצים שיהיה לנו מניין, אנחנו קוראים לכל מיני תיירים, יש פה סינים, יפנים, צ'רקסים, לא יהודים, הם מביאים גם כמה, אולי כמה חמורים וצריך אותם מניין. אומר, אבל אני נועם כהן, עיני ראו ולא זר, ואוזני, אני מרחיב בעניין. אז הוא הלך לבית הכנסת הזה בזמן האחרון, כן? בית הכנסת הקראי נמצא ברובע היהודי, ליד איפה שנמצא בית הכנסת החורבה. כשהולכים מהחורבה לכיוון הכותל, לפני שהם מתחילים לרדת במדרגות, לכותל יש מסעדות. כשפניך לכותל, מצד ימין יש מדרגות, יש סימון רשמי על הקיר, כיוון בית הכנסת הקראי. כדי להיכנס לבית הכנסת שלהם, צריך לרדת במדרגות. כמו בסיפור על אור החיים, זה עם מדרגות, עד היום, זה מקום ככה מתחת האדמה. הם עשו שם כמו מוזיאון, לפני שנכנסים בבית התפילה שלהם, ומראים ספר תורה שלהם, ואומרים, עוד שמו פלא. ראיתי, מסתכל את ספר תורה הזה, יש בו עתיות עגומות ולפופות. טוב. והם לא יושבים על כיסאות, על שטיחים, חוצים נעליים ומתפללים. שאלתי את הגבאי כמה שאלות, בתוכם הכנסתי את השאלה הזאת, הוא לא רוצה לשאול אותו ישר, שלא תעצבן. אז הוא אומר, תגיד, ובין השאר, שאלתי אותו, תגיד, יש פה מניין? אמר לי, 8, 9, 11. אני בכוונה כותב, אבל כמה מה שהוא אמר לי. שאלתי אותו, מאיפה האנשים? אמר לי, אנחנו צריכים הרבה תיירים, סינים, יפנים. יש לדעת, הקראים יש להם בית הכנסת בחולון, יש להם גם בהר גריזים, יש להם בית הכנסת. אבל רק בירושלים, איפה שאור החיים כלל שלא יהיה מניין, אין להם. שם יש, לא חסר. זה מלמד, מה זה כללה של צדיק? זה יותר מ-200 שנה. והעמון, זה קיים לנצח. כאילו עכשיו הצדיק קיים. לא שאלתי אותו במיוחד ובפרטות, אם הוא מכיר את הסיפור הזה של הכללה, לא רציתי שהוא ייפגע או שיחעס וכו'. זה ככה רק, ככה. בדרך פעילה עצום. מורוך אתו על הנוי אלוהים מלכון שעה הכל נהיו בדברך. עשה כשהסתכלתי בספרים וראיתי כמה דברים, הסיפור הזה מובא בכמה נוסחות. היסוד של הסיפור אצל כולם אותו דבר, מדרגות מתחת זה זה. אבל רק יש כאלה אומרים זה לא על רבי חיים בן עטר, יש כאלה אומרים שזה הראשון לציון, רבי רפאל מיוחס. זה למשל בספר שבילי התורה. וגם הוא כותב, עד היום עומד קהילתו בעינה לדורי דורות עד עולם, חכמי ישראל וגדולה ומוצא פיהם קדוש. זה בכן בספר משמרת הכשרות, הוא מביא את הספר הזה מספר דרכי אבות. הוא כותב את זה על הרב חכם מורדוך מיוחס, ראש השוחטים בירושלים. הוא שחט כמה בהמות הכתב ישמעאלי, היה הכתב ישמעאלי, והוא הרב מורדוך מיוחס היה שאלה גדולה בריאה, שאלה הוא לא ידע עליה תשובה, לא ידע להכריח, תרף, כשר, לקח לרב יעקב שאול אלישר, גם לא ידע. זה שאלה קשה, לא ידועה השאלה הזאת. אמר לו, תשמע, יש חכם חדש, הגיע פה לירושלים, רבי אברהם עדס, שנה לפני כן, תשאל אותו. הוא הלך אליו, מיד ענה לו, פלפול עצום, מהשס, תרפה. איך התריפו את הבאמה? כל שאלה, הוא הלך לשאול את הרב מיוחד אותו, או את הרב עדס. רבי אברהם עדס היה מחמיר גדול. פתאום הגול מרגיש, מה כבר בזמן האחרון שאתה מדי טריפות? מעכשיו, יש הרבה טריפות. מה קרה? חקר דרש, נודע לו, זה רבי אברהם עדס. החליט, ואם זה ככה, הוא עשה מלשינות לפני המושל לטורקי. הוא מורד במלכות, ואז לא היו דורשים וחוקרים. הוא הוכרח למצוא מקום מסתור, וכל יש פה סיפור בעריכות, ואז הוא אומר, איפה הוא יתחבא? איפה הוא יתחבא? הוא יחק, אומר, עד יעבור זעם. מנתיים יבררו, וידעו שזה אין, אני, אין בי אשמה. אז הוא אומר, טוב, בתכנס של הקראים, זה אין שמה. ככה הם הלך לכל מיני בתים שהיו מעורבים, יהודים וישמעאלים. אז השמעאלים מלשינים גדולים. אז הוא ילך שם למקום הזה, והמקום הזה לא היה למניין. אז אני אומר, שמה אף אחד לא מגיע במרתף הזה. כאשר הוא ירד במדרגות של המרתף, נפל. מה תשמע, לא, זה משמיים. אני רוצה, יש פה משהו, מסתתר, צריכים, לא לחינם נפלתי, תבדקו. פה הוא מספר שנפסו שם ספרי ש"ס, עשו גמרות, בתעד הזה, שידרכו על הגמרא, רחמנא ליצלן. ואז הוא כלל אותם שלעולם לא יהיה להם עניין. פה הוא אומר, לא יכול להיות שהסיפור הזה רבי חיים בן עטר, כי הוא עוד, זה לא היה בימיו. הוא נפטר בשנת תקוף ג' ובשנת תרן היה עוד מניין של קראים. ושם הסיפור בחבצלת, שם זה ככה הוא טוען, וגם בספר לא עולה יוסף, הוא גם אומר, זה לא יכול להיות, שלא רבי חיים, איש בן עטר, לא יכול להיות. אז עוד, הוא אומר, לא היו קראים בירושלים עוד בזמנו, הוא טוען. גם בספר שושנים, כן. ספר שושנים של הרב משה שנפל, הוא גם מביא את זה, הוא אומר, הבית הכנסת הזה עוד נמצא באותו חצר, אפילו ביום כיפור, אין להם עניין. קהילת הצדיק התקיימה בהם. ספר בעקבי אליעזר, תשמעו מה זה התומו של הקראים. הצדיק המגיד הירושלמי, הרב ידלר, רבי בן ציון, היה הגאון רבי זאב שחור, היה גומל חסדים טובים, מדקדק במצוות. היה לו באים הרבה מחשובי האברכים לחזות באפיית המצות. היה לו כלים מיוחדים, שמורים ומוגדרים, שיהיה מצות, משהו מיוחד בעידור. אחת מהשנים, כל המאפייה, כל העובדים, עומדים אחרים, מחכים לראות את המצות. מחכים מתי נתחיל? לא מתחילים. רואים שומעים ויכוחים. מה הוויכוח? הרב הגאון הזה זאב שחור ואחד הפועלים, הוא היה צריך ללוש את הבתק. הוא אמר לו, תשמע, כולם פה לפני שנוגעים בבתק צריכים לצלות להם שלוש פעמים, כאילו קמו עכשיו מהבוקר מהשינה. ככה אמא שלי אמרה, אמא שלי הצדקת אמרה לא לוותר על זה. בלי שום זעמים או הסברים, כבר נתנו, אבל הפועל הזה בשום אופן לא מסכים. כל הפועלים אומרים לו, מה אכפת לך? גם אנחנו נתנו ידיים בבוקר. אז גם מתתי, ובכל זאת, הרב רוצה שניטול ידיים, תטול ידיים. ככה, לקיים את המנהגים של בעל המצות, מה יקרה לך? לא נכנע. הוא אומר לו, תשמע, אתה לא רוצה, אני משלם לך, מוסיף לך. לא עזר. אתה יודע מה? כפול משכורת. שלש את משכורתו. שום אופן לא מסכים. מהומה. נכנס לכן אחד, ראו שמו אנשים רעש, המולה. נכנס לכן אחד, מי זה החצוף הזה? מעכב את אפיית המצות? איזה רשעות כזאת? הוא רואה אותו, אומר, זה מה מתפללים בבית הכנסת של הקראים. האור החיים הקדוש קילל אותם, שלא יהיה להם מניעה משלה. וככה יהיה לעולם. אין לכם מה לצפות. זה תומר מטונף, זה ישבו, תתרחקו, והוא יעבור. בזכות זה, כאילו, בזכות ההידור הזה, זקנה, צדיקה, אחת היא אמרה לו, תעשה ככה. בזכות זה, פועל הזה, כי לא ידעו מרדיבו, חשבו שהוא יהודי רגיל, ספק גדול אם הוא יוכל את זה לשמע, עוכר ישראל שכזה. תכו אותם תוכן עלינו. אנחנו חוזרים על הפסוק הוא אמר תולה כמו שיוצא פה לפי הבנת הראשונים המסקנה בסוגיה יש פירוש אחר שיטת הגרא ולא ניכנס לזה שזה על פי המסך הסופרים מהלכים אחרים אבל מה שמקובל בדרך והלכה כמו רב ורב סובר צריך דווקא לחזור על הפסוק הוא אמר תולה ולא לפסוק את הפסוק לשניים הלכה הורה למה רב סובר לא לפסוק את הפסוק לשתיים? הוא אומר, לא פסגינן לי. לפני שאני משך, נזכרתי משהו. שהיה חשוב להעיר את זה. פנה אליי שבוע סופר, אמר לי שהוא כתב מזוזה. הוא רצה לעשות לפי נוסח תימן. זה וחרו אף השם, בוהם, וחרו. חת אגום אתה לא כן אבל הוא אומר לי עשיתי חת שתי הרגליים שני עיגולים ימינה ושמאלה אמרתי לו מה קרה למה אתה אשכנזי לא זה נוסח תימן ככה כתבו בשם הרב בסיס בספר יריעו שלמה מה אתה בטוח מה שאתה אומר אין דבר כזה בנוסח תימן עוד דבר פניפתה הוא עשה פה לפוף בפן. אמרתי לו, גם זה לא בנושא תימן. נכון, יש דעה כזאת בסבב על התורים. טוב, אמרתי, אתה בטוח? כן, ידי אוסלומו, חלק בית. דף רש עין דלת, רש עין אי. אני מסתכל, נשתומן. ספר תורה, בנושא תימן, כתיבת דם, נכתב על ג'ווי לאוון, והדיבות הגאון רבי עזרי בסיס שלי, תערבה של ראש העין. מסתכל. אמרתי, כאילו, תגיד לי, אני רואה, יש פה ויג'ף, ויג'ף השם הטעם, ויג'ף ישבר עם עיגול בפנימי. אשר עשו אף העיגל, עין תלויה, הרגל השנייה עולה למעלה. נובל טיבל, הלמדין, יש משהו הלמד, משהו כמו שלוש כזה מחובר אליו. וכי יפתח ישבר, שפה לפוף, אין בנוסח תמה בכלל לא לפוף. יפתח, שני עיגולים, בצד ימין ושמאל. אמרתי, תשמע, זה לא נוסח תימני. דעת על אשכנזים. אם תימני עשה את זה, פשוט מאוד הזדמן לו ספר אשכנזי, אני לא יודע מתי, אם זה בזמננו או בתימן, לא משנה, הגיע לו ספר אשכנזי, זה אצל אשכנזים, אין את זה בנוסח תימן. אמרתי, מה הדין בדיעבד? טוב, עשיתי, מה אני אעשה? אמרתי, תשמע, פה לפוף, זה לא משנה את הצורה. גם אם אדם עשה טעות לא במקום, זה צורת פה. והחטא, אתה רוצה תמחוק את זה, את העיגולים האלה, אבל אם אתה מסופק אם זה צורת חטא, תשאל תינוק, אם אתה לא מסופק, זה כשר, ככה. אבל מצד שני, כאילו אני אומר שעלול להיות טעות, אני חושב מי שיכול שיודיע לחבר של הספר, אני לא יודע, כנראה חלה פה אי הבנה. הייתי בשבוע שעבר ברחובות, ראה לי הרב אוהד נערי מרזה ספר תורה של הרב עזריה הבסיס, והוא כתב אותו, ואני רואה שיש אותיות לפופת, וברוך השם, בעשרות שנים האחרונות חזר המסורת של אותיות הלפופת, הדור שרק בדור שלנו, דור שעבר כבר כמעט, כמעט, כמעט, נשכח, כמעט נשכח, רק אולי אחד מהעיר ושניים ממשפחה, ידעו מה זה יכול, כן. אבל אחת מהשתיים, או שחלה פה אי הבנה, משהו, כשנמסר הרב שלמה מועלם, המחבר של הספר, הוא חשב שזה כתוב פה, שזה נוסח תימן, זה מטעה את האנשים. או שהרב בסיס חשב שיש תימנים כאלה, שיש מסורת כזאת, אולי היה להם מסורת כזאת, כן, רק הוא בעצמו בספר תורה שלו כמובן לא עשה ככה, אבל אולי שיש דבר כזה. אבל זה, כל האותיות האלה קדמו זעם בסלמם, ראיתי בספר התורה של אשכנזים, מי שירה בספר האותיות המשונות, הבאתי את זה. אבל זה לא שייך למסורת תימן. זה בדרך כלל הבית של החסידים, חסידי הבעל שם טוב. כמו שתגיד לי שיש תימני שלא בשטרמל. אז מה, זה נוסח תימן? שהוא לא בשטרמל. הוא נהיה כמו מצחן בעדיו, הוא המשיך את זה. אבל קודם הבאתי כאן שהוא כותב, שהוא ראה בספר התורה של הקראים, בספר התורה של הקראים, הוא ראה אותיות לפופות ועגומות, התפלאתי על זה. למה התפלאתי על זה? כי בדורות הקודמים, הצדוקים התנגדו לאותיות הלפופות והעגומות. אבל תשמעו, יש פה דבר מעניין. יש לנו בתורה אותיות לפופות והעגומות. מה עם נביאים וכתובים? מישהו ראה במגילת אסתר איזה, מגילת אסתר איזה אות לפופות, עגומה. דבר כזה, מי שמכיר. מצאו, מאיטליה. פגינים, לפוף, הפילרשים, הפרזמים, מישהו אומר כמה. מתברר, יש מקורות שגם בנביאים וכתובים היו אותיות לפופות ועגומות. אין לנו את המסורת הזאת. פלטי על זה. יש מקורות בראשונים, והריטב"א זה מפורש. הריטב"א במסכת גיטין דף ס"ח עמוד ב' מסביר את האיש הרי ידוע הלכה, דברים שבכתוב היה יותר ראשון ואמור על פה. מה הבעיה? אומר הריטב"א, בגלל שכשאתה אומר דברים בעל פה, אז מפסידים את החסרות והיתרות ואת האותיות הלפופות והעקומות. דהיינו, כשאתה קורא מתוך הכתב, אתה רואה, זה חסר, זה יתר, זה לפוף, זה עקום, ואתה מבין, יש פה כוונות ויש פה עניינים. אבל בעל פה, לא שומעים כלום. הכל אותו דבר, לא יודע איפה יש שינוי. לכן צריך לקרוא את זה מתוך הכתב. ככה הוא אומר. והוא אומר מפורש שזה... גם על הנביאים וכתובים אפשר לראות את זה, מי שיראה בפסקי מרת וראות יצחק בדף קופה, אז רואים שיש גם הנביאים וכתובים. ולמה הייתי תמה על זה? מה קרה? אין לנו אפילו בתיג'אן, אין דבר כזה בנביאים וכתובים, אין. אבל פלא עצום, כל מה שיש בתורה יש בנביאים וכתובים, פרושיות, יש חסרות ויתרות, גרב וחתים, הכל. מה קרה? למה זה לא? תשמעו, מצאתי הרוקח, בעל ספר הרוקח שלו, התפס לפני 10 שנים בספר שלו, ספר התג'ים של הרוקח, הוא אומר שהצדוקים היו מוחקים את האותיות הלפופות והעגומות מהספרים. מחקו את זה, ולכן נשאר רק בתורה, וכי בנביאים וכתובים לא יכלו להכריע, בגלל שרוב הספרים מחקו אותם. ואי אפשר כבר לדעת את המסורת הזאת. ככה הוא כותב, בתחילת הספר. הספרים הלוגים, בעזרה מסו 3 ספרים, זה ידוע מסכת סופרים. כשהיה ספרי תורה בעזרה, כשהיה חילוקי דעות מילים, אז היו בודקים בספר העזרה להגיע על פי. אז ספר זה עתודה, ספר מוען, ספר היא. אז הוא אומר, היו סנהדרין, לא רצו לסמוך על עצמם, 2 ספרים. כאילו אם יש מחלוקת, הלכו על 2, על הרוב, 2 מתוך 3. ומביא למשל דוגמה. הרי יש גם תג'ין וגם אותיות לפופות ועגומות. הרי אנחנו יודעים בתורה רק שעה נסג'ס כביכול, אבל למעשה מי שיודע בראשונים היה הרבה תג'ים, לא 3. למשל יכול להיות על בראשית, על הבית, 2 תג'ים או 4 תג'ים. על השין יכול להיות גם 9 תג'ים או 7 תג'ים, דהיינו 3 ועוד 2, 2. יש מסורת של תג'ין, שבכל התורה כולה במספרים לא קרועים, ולא דווקא השעה נסג'ס, גם על אותיות אחרות. היה דבר כזה ברמם, זה מוזכר, ובהרבה ראשונים, נכון? ויש כאלה עושים את זה במזוזה. אבל למעשה, בדורות, כיוון שהדבר הזה הוא מאוד עלול להתבלבל, אבותינו בתימן, בדורות הראשונים, משאירת הספר התורה השני, אין תג'ים. למה אין תג'ים? כי המסורת התבלבלה. החליטו להפסיק לכתוב את זה. בדורות הראשונים, כמה שהיה חילוקי דעות, כמה פה תג'ים? 4, 5, הבית הזאת, לא היה מסורת מוסמכת. אז החליטו, טוב, זה לא מעכב, למה אני אכנס לספקות? בדורות האחרונים הלכו על שעה נסג'ס, כמו בעדות אחרות, כפי שיטה אחרת, שגם בספר התורה זה שיטה הרבה מוזם, שעה נסג'ס, אותו דבר. אבל המסורת שיש אותיות מתחלפות בתג'ים, זה כבר לא קיים. אז הדורות הראשונים הפסיקו, הדורות האחרונים עשו שעה נסג'ס, שזה פה אין מה להתבלבל. אז עכשיו, מי שיודע, מי שיראה בספר האותיות המשונות, האותיות הלפופות זה גם יחשב תג'ים. ולכן כשהוא מדבר על תג'ים הוא כולל גם את זה. אז הוא אומר מפורש, בכל הנביאים יש אותיות שצריכים תג'ים, וגם בכתובים. למה לא נמצא? משרבו הסדוקים, ג'וברו יודו, ויוחנן מולך, הרי יוחנן היה מזרע השמונאים, שימש בכהונה גדולה, כמו הידוע, הגמרא בברכות פרסם בערב, ובסוף נעשה צדוקי, נהיה מלך. אז כל מה שמעשה מוחק ולא יוכלו להסתיר ממנו, הוא שלט ואי אפשר היה להסתיר את הספרים, רק ספרי תורה הצליחו להסתיר, והיו בטלים מה שנמסו אחר היומים. והוא אומר לו שיש את המורים לא נמסו, לא נעבר, לא מה שנמסו. במילים אחרות זה ככה, בתורה היה מקורות מוסמכים שאפשר ללכת על פיהם, בנביאים וכתובים נשכח, ולכן אז כאילו אמרו טוב, אין לנו מסורת בטוחה, אין לנו ספרים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, אולי זה צודק, אולי זה צודק, טוב, ויתרו על זה. אז בנביאים וכתובים נעלם לנו, לא שאלה היה במקור, היה, אבל השתיקו, כמו שלא הייתה מסורת מדויקת, מסורת מוכרחת, מסורת נאמנה, ורק בתורה היה, אז בתורה זה נשאר לנו. אז התפלאתי, איך את אלה הגרועים האלה יש להם לחופת ועגומה? אלא מה טוב, על הקרעים לא שאלה, הם כל פעם שנים את הדעות שלהם, פעם אחת, ככה, פעם אחת, ככה, לא אכפת להם. בסוף יכולים אצלם, הם לא מוגבל אצלם שום דבר, הם לא מחויבים לשום דבר. יכולים, ביום הדור הזה יגיד ככה, הדור אחר יגיד בדיוק הפוך, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה. אבל למה הם מחכו את זה? כשרואים אות לפופו, אות עגומו, זה מעורר. יש פה תורה שבעל פה, יש פה רמזים, יש סודות, למה זה ככה? אז יש זה מראה שיש פה זה עוד כוונות, חוץ מהפשט. והם רוצים רק את השטחיות, רק זה, אז זה ממילא, זה הפריע להם, אז הם מחקו את זה בזמן. לכאורה, לפי מה שרב אומר, כל פסוקו זה לא פסגי משה, לא פסגי מזה. לכאורה, הפירוש הוא שזה לא נחשב פסוק. חצי פסוק זה לא פסוק. מה ישנו? מהגמרא בספר ברכות, משמרו ופרגו, משמרו וגרנן להו. כידוע, רבי ורבי נתן החלקו. עם הלילה זה 4 משמרות או 3 משמרות. לפי דעת רבי נתן, הלילה לא 4 משמרות, אלא 3 משמרות. אז כל משמרה זה 4 שעות. אז שואלת הגמרא, אליבא דה רבי נתן, אתו יש פסוק, קדמו עיני השמורות, לא שיח באמרות אחו. דוד המלך אומר, אני קם בשמורות, לא שיח באמרות אחו. מתי דוד המלך קם? בחצות הלילה. פסוק אחר, חצות לילה, לא עוקם לילה, לא חמיש בו, זה ככה. אז אם כן, אז אם הוא קם בחצות, אז יוצא שהכוונה 6 שעות לפני הבוקר. לפי רבי נתן, זה משמרה וחצי. הרי כל משמרה זה 4 שעות. הגמרא אומרת שני תירוצים. או בגלל שבני מלכים קמים ב3 שעות, و پروشو به تلاش آتش لشید از یوتش یشنم آت شته شد از یوکن یوتش از شمار شد و ایم شته شد که دو بدم ملخ میه و ملخ از ما بیه حتی که ملخی ما حرم که باحالا از یوتش از شمار شد شد شته میشمار ته تروت آب مرا تروت شنی بگ مرا میشمار او فرقا میشمار او گر او گام حد و حیاتی اشاره میشمار لکه آره لفی زه אם אפשר לקרוא לחצי משמרה משמרה, אז למה אי אפשר לקרוא לחצי פסוק פסוק? למה הרב אומר שזה לא פסוק? מה מפריע לך שנקרא ועמת עולם זה או שנקרא עד פה נעצור? זה חצי פסוק אמנם, שני פסוקים הוא עשור, שלוש הפסוקים קרא לו, מה ההבדל? למה מה ישנה? מה נגיד? טוב, אולי זה לא מחייב, זה רק שני תירוצים בגמרא, תירוץ אחד זה תירוץ אחד, אז אולי הוא סבר כמו התירוץ הראשון, לא כמו התירוץ השני, אבל הקושיה תהיה לפי שיטת הגאונים. הרי ידוע, אנחנו בליל, בכל ימות הפסח אנחנו מבוצעים על מצב המחצה. או, ומה שמפורש, גם לא לפי המנהג שלנו, מה שכתוב בהדיה, ברית וברמב"ם, זה על ליל פסח, שבוצעים על מסור ומחסור, ואפילו חל בשבת. אם חל בשבת, הרי תלך לחם משנה. ואפילו לא יאכל בשבת, מצד יום טוב. הרי אנחנו נוקטים להלכה שגם ביום טוב לא ירד מן. אז צריך גם ביום טוב, ביום טוב לפצוע לחם משנה, כמו בשבת. אז מה קרה בפסח? שאנחנו לא צריך לפצוע על שתיים. אז, כן. אז יש כאלה אומרים, לכן לוקחים שתיים וחצי. שיהיה לחם משנה ועוד חצי, דרכו של העולים בפרוסה. אבל הריף והרמב״ם והגאונים אומרים, לא, רק אחד וחצי. מה עם לחם משנה? אומר הריף, אתה לחם עני וג'רע ללחם משנה. נכון, אבל צריך, יצד יום טוב, הנה חינם, בשבועות, בסוכות, צריך אחד, שתיים. אבל פה, פסח, לחם, להיזכר שעבודים היינו לפרל במדבעים, דרכו של העוני בברוסה. זה שיטת הריף, אבל הגאונים, רב כהן צדק ורב שריר הגאון אומרים, מה הבעיה? צריך לחם משנה? אחד וחצי נחשב גם לחם משנה, כמו משמורה או פרחה, משמורה גרנה, לא? זה נחשב שתיים? אז גם פה זה נחשב שתיים. הבאתי את זה בג'תת חפרי הצחיין, דפשין מגימל, באור חדש בזה מצינו בקנקן נשען, רב כהן צדק גאון, שגם זה נחשב, חזים מסובו חסי, משמורה, כן? ופחו של אמו ופרוזו, שתתה ככל התביון, ועשה עליהם המוסי. כיוון שלא יהיה רזמן, אז חייב לבצוע שתי ככרות. כך מצאנו בתשובת רב שירי לגאון, ופסח על החול וחסי כמו שתי כיכרות. למעשה הדבר הזה כזה מתי שנתפסו תשובות הגאונים לא היו בדורות הקודמים עד שנתפס בכתבת בעל מנחת יעקב הוא כתב בעצמו סברה כזאת שלגבי כל השנה, לגבי כל שבת הוא אומר לחם משנה הוא אומר שניים זה לא מעיקר הדין זה רק אסמכת בעלמא גם אחד וחצי יכול להיחשב לחם משנה, כיוון שכמו משמורה ופרחה, החתם סופר, מתפלל עליו, תמה עצום. כתוב לחם משנה, ואתה אומר לי אחד וחצי? אם היית אומר לי לחם יומיים, אתה יכול להגיד לי כמו משמורה ופרחה, אבל כתוב שתיים. ולמעשה רואים שכבר בעצם, כבר העירו עליו שאלות ותשובות באר משה, וגם בשאלות שאלות להורות נתן, שבעצם זה כבר המנחת יעקב כיוון לדברי הגאונים. בכל אופן, אבל לענייננו, לפי שיטת רב כהן צדק גאון ורב שירי לגאון, שהם אומרים, לוקחים את זה להלכה, את המשמרה ופלגה, ומצד שני אנחנו להלכה עושים כמו רב, שלא חלקים את הפסוק, אז יש סתירה בהלכה. זה מובן. את הגמרא יכלנו להסתדר, יש שתי תירוצים, אז הגמרא יכול להתרחת לפי התירוץ הראשון. אבל הם שנוקטים להלכה, שכיכר וחצי נחשב כמו שתיים, אז למה פה לא נעשה שתיים וחצי ויחשב כמו שלוש? ולא ניכנס לבעיה, הרי זה עדיף, כדי שלא ניכנס לשאלה שנכנסים ויוצאים. אז כמו שאם אתה מחשיב לי חצי פסוק, פסוק כלם, אז גם פה תחשיב את זה כמו פסוק כלם.
אבל זה לא קשה סתם, עדיף עם קצת רם כחולות.
כן, יפה. כן. יש בכל הדבר, כן, מקצת היום כחולות, או יש עניין של רובו כחולות, זה איש, לא בכל דבר זה נאמר, בגינת ורדים, שהריחות גורלה להסביר את החילוקים. גם פה את החילוק של, אפילו דבר שבספר נחל אשכול, אלקוט תפילין דף צדי ב', פשוט חתם סופר חלק ראשון סימן קמ', הרי למעשה, אם אדם צריך לאכול כזית, נכון? בשביל ברכת המזון, או בליל הפסח, כל דבר ש... כל אכילה אין אכילה פחות מכזית. למה לא מספיק רוב כזית? רובה כחולה. רובה כחולה. מה התשובה היא? מה זה רובה כחולה? צריך רוב מתוך כולה. כמו צריך מגבוה של 40 סע. מה תגיד לי? לא. מספיק 39 סע. רובה כחולה. אין דבר כזה. הרי מגבוה 40 סע פחות קורטה ואחד זה לא נחשב. אם יש מגבוה כשרה, הרוב כשר, הרוב לא שאוב, ומיעוט, אז זה מתבטלי. אבל צריך שזה יהיה, שנמצא לפנינו המגוע עם 40 סעב, וחלק לא כשר, מיעוט, אז רובה כחולה. יש פה, צריך, למשל, סנדרין. צריך, לא יכולים להגיד שיש מספיק רוב סנדרין. צריך, אם יש סנדרין, מספר הסנדרין, יש 71, ורובם פוסקים כמו, אז אני הולך לפי הרוב, אבל אם רק 65, לא יכול להגיד רובו כחולה. צריך שיהיה מספר, ומתוכם יהיה חילוקי דעות ביניהם, אני הולך לפי הרוב. אז אותו דבר פה, בכזית. עכשיו גם אותו דבר, כל הכללים שמתי אומרים מקצתו כחולו, וזה, זה כאילו, זה כל דבר יש את השיקולים והפרטים שלו. בכל אופן, זה ככה אומר, הקושיה הזאת אבל רק לפי ההבנה של השפת אמת. ככה אולי מבינים בפשטות, אבל נראה לי שזה צריך להסביר אחרת. השפת אמת כותב ככה, יש להבין מה תעמוד הרוב. מסתם הוא לא פלג על היתר הזה, לפסוק לתינוקות, כלא אפשר. מה נגיד, לרב עדיף דולג מפוסק ולא אפשר. הגמרא הקדימה, מנדה אמר דולג מאיתם הלא אמר פוסק, משמע זה תפה מסתבר לפסוק מלדלוג. ככה הוא טוען. הוא אומר כאילו שרואים מהגמרא שמעדיפים את הדולק. כן, סתם דרך אגב, לא יודע אם זה מוכרח, אולי לא ראה מה הסדר של הגמרא, כי רב הוא לפני שמואל, גם רב היה יותר גדול משמואל. אז הביאו את רב לפני שמואל, אז הגמרא התחילה להסביר את רב, כי יותר גדול ממנו בשנים, אז הסברנו אותו קודם. לא יודע אם זה חייב להגיד שזה כאילו שזה יותר הפשטות. וכן, נדמה לי שגם הספר ספתח החכמים מבין כמוהו. גם הוא הבן כמום רב אמר דולג ספתח החכמים רבי אברהם אבא מסתבר דפה לפסוק מלדלוק רכו פסוק השני פעמים לשני הקרואים בכל אופן הוא אומר ככה אכן נראה לסביר על הרב ולכל לא פסקים משה רבנו בתורו תף פסוקו אם משה רבנו לא הפסיק את זה לא פסוק ני דוד לא אפשר, השאין לפסוק, אבל זה לא בכלל שלושה פסוקים לקורא בתורה. וזה פרק רגע בדגמות. רב שאומר שהפסוק הזה לא פסקינן, היינו שזה לא נקרא פסוק. שמואל אומר לא, שכן. אבל מודה שמואל שאסור לפסוק. הוא איתי רק בשעה זה דוחק. שמואל זה אומר דבר מה מפריע. הוא אומר, אנחנו מבינים לא פסקינן שאסור לפסוק. הוא אומר לא פסקינן, הכוונה זה לא פסוק. קצת נשמע לי דרוש, קצת נשמע לי דרשו, להגיד שזה ככה. ובכל אופן, אני לא יודע אם חייב להסביר את זה. אולי אפשר להגיד שרב לא מסכים להיתר של שמואל. שמואל אומר, הועיל ולא אפשר. מי אמר? כתוב, הועילו להתלמד עשויים. זה היתר. לא כתוב, יש איזה אין ברירה. פירושו, תינוקות של בית ריבן יתרו להם לפסוק, כיוון שאצלם, נכון שהם קוראים את הפסוק בטעמים, כמו שהקדמנו קודם. אבל הם לא קוראים בתורה. מה, הם קוראים בספר תורה? נכון שהם קוראים פסוק, כמו ספר תורה. אבל בפועל הם לא מתכוונים פה לקרוא. הם לא לומדים, הם בשביל לימוד. זה לא קריאה, זה לא מדין קריאה. עכשיו בספר תורה צריכים לקרוא. אז אני אומר איך משה רבנו קרא, אתה לא יכול לשנות. אבל פה הם מתלמדים. אז היתר הוא לא רק שאין אפשרות אחרת. אלא בגלל שזה לא, שהקריאה שלהם לא מבטא את הקריאה של משה רבנו. זה לא בא כאילו להראות איך קוראים. זה לא. זה כמו שיש מסכת ברכות, כתוב שלא עונה ממנה אחר התינוק. למה? התינוק, הרב מלמד אותו את הברכה. מנענה עומד. לא עונה ממנה. למה לא עונה? הגמרא אומרת בברכות אפילו ג' אחר הכל אני מומן, הוא מתן לגבי, אותו סגנון, הוא אילו לסמד עשוי, הוא אומר רשי, אבל כוונים לבוא, לכן לא ללמד. לא יודע למה זה פה ללמד, לא ללמד, זה ללמד. אז לכן הוא חלק עליו. אבל יותר מסתבר, יותר מסתבר, שלא, כן. אני חושב שכן, לפי השפת האמת, אז השאלה שלנו שאלה. למה פה חצי פסוק לא נחשב פסוק, ושם משמרו ופרעו כן מחשיבים את הפרעו, כן מחשיבים משמרה. אבל יכול להיות שזה לא הבנה, אני חושב שזה לא צריך להסביר ככה. גם אם אתה מחשיב, שמואל טוען, לא פסגן הפרוך שאסור לפסוק, אבל אתה לא יכול לעשות פסוק אחד שני פסוקים. אתה הרי משתמש בחצי פסוק, פסוק. ואחר כך הלוי חוזר, אומר את ההמשך של הפסוק, כבוזים בן השנה, וגם זה פסוק. איך עשית מפסוק אחד שני פסוקים? זה לא, במשמרה ופרגה לא מצאנו את זה. משמרה ופרגה זה נחשב משמרה. אבל לא משתמש בחצי משמרה להחשיב את זה, גם עוד חצי משמרה, חצי משמרה תהיה משמרה, ועוד חצי משמרה תהיה משמרה. רק, אבל פה אתה רוצה להשתמש בחצי פסוק פעמיים בתורת פסוקים. זה לא מצאנו. זה אם כן מיישב לפי דבריהם שזה לא יחשב סתירה. ואני דרך נראה שהזמן נגמר, אני חייב להפסיק פה רק פשוט רק לסיים. בבית נאמן, האחרון, כאילו יום 257, אחרי כן, בית היד. כמו דברים תמוהים. אני יודע שהתימנים משנים לפעמים מהנוסח המקורי. בסוף פיוט עד שערי רוסון, לברית החושכם זבול ושבועות, זכרו לעדו שערון ואף. זכור את הברית ואת השבועה. והתימנים גורצים ככה. לברית החושכם זבולים שבעה. שוכן בשבעה רקעים. לא נראה שזה המקור. אבל עשו חוכמה. כי הלשון שוכן זבול שבוע הוא דחוק. אמרו שוכן זבול שבוע. אבל לא נראה שיש גרסה מקורית כזאת. נראה שהנוסח המקורי זבול שבוע. יש כמה פעמים שהתימנים ברב חכמתם משנים. אנחנו לא רוצים לשנות. לשמור את הנוסח. אם יש מילה לא מדויקת, אין מילה מוכרחים. אבל אם זה לא מדויקים, אתה מתחכם על הפייטן. למה להתחכם עליו? טוב, אני לא חשבתי ברגע הראשון שצריכים להגיב על זה, אני לא חושב שפה מישהו, אתם מישהו שמע את זה.
אחרי
זה בסיפור
של
העדנים,
הוא מדבר
לפני
כן על
העדנים. כן, כן. אם היה כזה בעדנים, אתה צודק. אבל פה הוא מדבר על התימנים.
כן.
תימנים לא נחשבים, התימנים הם חצי, העדנים הם חצי תימנים, זה נכון. כן, ואם זה עליהם אז זה נכון, האמת היא שהם לפעמים מתחכמים ומשנים, אבל בכל מקרה הדברים פה הדברים לא נכונים. למה זה לא נכון? לא שאין גרסה כזאת, האמת היא שיש כן, אבל כל חכמי תימן גורסים עברית החושכים זבול שבוע. אני לא חושב שיש תימני. אתה מה שעשה לעדנים כזו ככה?
לא יודע.
אני לא יודע. תכף, אני לא יודע. לא בדקתי. צריך לראות אצל העדנים באמת אם זה ככה. אבל יש גרסה כזאת. אבל דווקא הגרסה הזאת יש אצל אשכנזים. יש אצל אשכנזים את זה. את מה זה אקן? לא יודע אם יש אשכנזים שאומרים את הפיוט הזה וזה הזדמנות. יש ספר יד כל בו, פרנקפורט תפז, אשכנזים, שמובא גרסה הזאת. בספר תשלום אבו דרהם הוא מביא גרסה כזאת שוכן זבולים שבעה שוכן כן. אבל מה שכן, אבל חכמי תימן הכי פשוט זה לפתוח את התקרא עץ חיים. אבל יש פה דבר חידוש, רבנו יצחק בנה, מה פירוש? תשמעו, זה פירוש יפה. שוכן זבול ושבועה, הפירוש הפשטות זה כמו שהוא, כמו שהוא כתוב בבית נאמן, גם המחזור על יעקב ככה אומר. אתה מה זה לברית החושכן זבול ושבועה זכרו לעדה זענומה, את הברית שלך, את, כמו שאנחנו אומרים זכרו את הברית ואת אחד ואת השבוע שנשבעת לאברהם אבינו. אז לבריתך, הכוונה את בריתך ואת השבוע תזכור לעדה זענומה ושבועה. את השבועה תשמעו דבר מעניין, רבנו משחק בנה בפירוש שלו הוא אומר פירוש אחר, שכן זבול ושבועה שומעים שגרועים זבול ושבעה רקיעים שעליה, ושבועה כמו בשבעה, כלומר שבעה רגיעים. שמו אומר שבועה הכוונה שבעה. איך זה שבועה נהיה שבעה? מביא פסוק, יהיה לך מפוסח שבועה יום יום עשר יהיה אוכל. שבועות כמו מלא שבוע, זאת מצאנו ששבועה זה שבעה, נקרא שבועה ככה ככה ככה כל הפרשים ככה מסבירים שהכוונה שבעת ימים. הנוכן זבול למיתו שלי רוחה כמו שאנחנו בעולם בניתי ואת זבולה. כן, האמת היא לא הייתי צריך להתייחס לזה כי כל התימנים אף אחד לא חושב שזה ככה, אבל מה אני אעשה, באו אליי ארבעה, כל אחד אמרה לי, תגיד, מה זה כתופה? זה טוב, אז אני שליח ציבור. אני שליח ציבור ככה, זה שלא יהיה טעויות ויהיה הבנות בנושא הזה. אבל מה שכן צריך לשבח אותו, שהוא כתב בצורה מכובדת, שהתימנים חכמים, ורוב חכמתם הם משנים, כן? זה איך הוא כתב, נעבו חובר זה בזה. זה גם שהוא כביכול זוהה את זה, אבל בצורה מכובדת, אבל אם כי זה לא נכון, זה לא נכון, אבל בסך הכל גם כשהאדם מביע את הדעה שלו ומכבד את הדעה השנייה, זה חשוב מאוד, בפרט בימים האלה, אם כי הימים האלה, כי אני לא יודע, לפעמים אני מתעורר בימים האלה, לפעמים אני לא יודע, יש לי פה קצת ספק, אני לא יודע אם בימים האלה יש שררה, אחד לפגוע בשני, אם יש דווקא אחד לזלזל בשני, הכל, כן, או שאני חושב אולי שזה ממש כאילו השטן מקטרק דווקא שאנשים יפגעו אחד בשני, דווקא המעלה שלהם עם האלה, אז יש צהרות לידך גיסה, או שאנחנו כל השנה לא חושבים על זה, רק אנחנו פה בימים חושבים אז מרגישים, הנה זה מרגישים את הפגמים האלה. ספון יש לי ספק, חקירה אני לא יודע איך להתייחס לזה. כן, אבל בכל אופן, מה שברור, כן, כמו שאמרנו, שאין גרסה כזאת אצל התימנים, אבל אם כי יש כאלה הביאו נוסחה כזאת, לא שזה מופקע, אבל זה לא שייך לתימנים. התימנים גורסים שכן זה בונפו, אבל העיקרון הוא לא נכון. הפוך, בדרך כלל, מי שמשנה זה לא התימנים, זה הספרדים. הספרדים שינו הרבה דברים, והחידה כותב את זה כידוע בסביב שלו, שהוא אומר, החכמים משנים לפי חכמתם, המקובלים לפי קבלתם, המדקדקים לפי דקדוקיהם, הם משנים הרבה דברים, והפוך, התימנים הכי שמרו על הנוסח. עכשיו, גם לפעמים אפילו שזה סותר. דוגמה, למשל, יש גרסה חוספית לתורג'מון, יש חוספית לתורג'מון. או, למשל, דוגמה, בימים נוראים, אנחנו, מי שישים לב, יש בנוסחות של הראשונים, למשל, אומרים אחרי תקיעת שופר, כמוד יש מצון כל שופרו זה, אז כתוב לפי כל אדם כל לכם וענו עם מכל בסבר להם זה נזכר, או תשרב ותשבק תשימו לב שם כתוב וענו עם מכל. עכשיו יש נוסח תענו ותעותרו מן השומיים, כתוב ויכתבכם בסבר החיים טובים. יש קהילות עד היום אני זוכר מילדותי היו מוסיפים בעלפי ואני עם מוכם ויכתבכם ואני עם מוכם, זה לפי שיטת הקדמונים ואנו עם מכון, אז הם עשו את זה, אבל למעשה בסידורים בעץ חיים זה לא נכנס, כי הנוסח הזה בא מהספרדים.
מה נכון?
שניהם נכונים, שני עם ישראל, כן, זה נכון וזה נכון, אלו דברי עליהם חיים, אבל אני אומר, רואים שלא רצו לערבב מנוסח לנוסח. פה רצו להדגיש שאדם לא מתפלל רק על הציבור, אוסיף את עצמו. למשל בתפילת 18 הגרסה של מעריץ, וגבל ברחמים ורוסון לתבילותינו, ורוסון, ואבינו מלכנו, גבל ברחמים ורוסון לתבילותינו, מה קרה? אבינו מלכנו זה בא מהספרדים, אז זה השאיר את זה לפי נוסח הספרדים. رحمین وراثان در نصح شل 18 من صحاب کردن ولا دارم زرده در نور ایش کمه به کمه دوگمه ها چرای مفوخ شمروه تا نصح حقی دیده و حقی دیده مفوخ میشه مشن این کبر که لا لحظه تمانی مفوخ یا شمشنی مشن این مفوخ اطلاع مفوخ امتمید شمروه و فروش یک کبی خود یا استیره منه و لا ایتی حصوله شمروه خویر میشه بره به دین آورم سعی کنم شوهر مدرسه خال که داره کارش باز داره باز داره اوی مدرسه کار کار کار کار شده جلو نیم دل نیم میام در بیه آم باره میماره های میری خدا می تربی برو کن تو خلاصه بیه نه دب خواه در آب خین تربی نام کوین یولده تمر لیال دست رنگار مره بعد رخانی مال نداب بنام خین یولده سه بنارم شاب هزار سر آب هستیم شمبرخو ارسان از بازام برم مجدام خب برم از اگر سلامی خیلی مولد برم مجدر از اگر دینا ایم اللہ کل بشار جلوم ربا خام لطرم ایم اکر آبان شکر اولا نایش مره و بحیو شر بارد باتی کنب نفسی این ای روح سنویم رو آمین ربی